ערב טוב לכם צופים יקרים, שלום לך הרב מיכאל לייטמן. אנחנו שם. בתוכנית קבלה למתחיל, אנחנו הפעם נעסוק בנושא המדרגות. אנחנו רוצים לשאול קודם כל אותך הרב מיכאל לייטמן, על איזה מדרגות...
מדבר כמו בבית משפט.
זה מדרגות, יש גם בבית משפט מדרגות.
כן.
אז אולי זה קשור. איזה אומרים שיש בחוכמת הקבלה מדרגות, יש סולמות... מה בדיוק קורה שם? מה מסופר שם בחוכמת הקבלה?
אנחנו רואים שכל העולם הוא מתפתח. התפתחות נקרא מדרגות. התפתחות ביקום 15 מיליארד שנה שאנחנו מתפתחים. התפתחות בכדור הארץ נגיד 5 מיליארד שנה, עד כמה שאנחנו יודעים את זה. התפתחות האדם. שהוא התפתח מדומם וצומח וחי בדרגה אחר דרגה במשך מיליוני שנים, מיליארדי שנים אפילו, עד שאנחנו רואים את האדם נגיד מלפני 100,000 שנה, שאנחנו יכולים כבר להגיד שכן התחיל מציאות האדם המתפתח שבעולם הזה, אנוש. ועד שאנחנו רואים שהתפתחנו עד כה, ומה שפלא שהדומם, צומח, חי ומדבר ואדם, דרגות האלו בהתפתחות, לכל אחד יש קצב משלו. דומם התפתח, תראה, משך מיליארדי שנה. הצומח התפתח משך גם כן נגיד קרוב לשני מיליארד שנה עד שזה התחיל העניין. ואחר כך החי מדגים וציפורים והעופות וכן הלאה, ועד שזה הגיע לחי ממש ולדרגת האדם. אבל קצב ההתפתחות, כמה שהמין הוא יותר גבוה, הוא קצב יותר גבוה גם כן. נגיד בדומם אנחנו לא יכולים לראות כל כך התפתחות מלפני, נגיד, 10,000 שנה שאתה לוקח אבן ואבן של היום. יש הבדל, אבל הבדל ממש כמעט ולא מורגש. מה שאם כן בצומח כבר כן יש הבדלים. בחי יש הבדלים הרבה יותר גדולים. ובדרגת האדם, בדרגת המדבר, יש הבדלים עצומים. אפילו מלפני 100 או 200 שנה, לפני 500 שנה, איך היו אנשים, נגיד, בימי הביניים, אנשים היו 1.40 מטר בגובה, היו קטנים, היו חיים שם 30 שנה, 40 בקושי וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו מתפתחים מאוד מאוד מהר מן האנושי. אבל כל ההתפתחויות האלו, מדרגות, כמו שאתה אומר, כן? עניין של המדרגות. זה מדרגות באותו עולם, באותה מגמה, ביצירת האגו ורצונות לקבל האגואיסטים יותר ויותר ויותר גדולים. זאת אומרת, לאותו כיוון, שנעשה האדם ובהמה וצומח ואפילו דומם יותר ויותר ויותר מורכבים, יותר ויותר גדולים ברצון שלהם, יותר ויותר בוא נגיד גדולים ואיכותיים ברצון שבהם. וסביב זה נבנה המוח, המערכות שעוברים שינוי ודי גדול בכל אחד ואחד. המדרגות האלה, חוכמת הקבלה לא מתייחסת אליהם, להם מתייחסת כל מיני מדע, נגיד פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, בוטניקה וכן הלאה, כל המדעי הטבע שהם לומדים גם כן, יש להם חלק ההיסטוריה שהם לומדים את ההתפתחות. וחוכמת הקבלה מתייחסת לא להתפתחות הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו נייצר את כל התהליך, אז אנחנו צריכים להגיד ככה, שנגיד, התחיל היקום, התחיל הדומם, נגיד ה-15 מיליארד שנה שהוא מתפתח, אחר כך אני ודאי שלא עושה כאן במידה ששווה כל התקופות, כן? אחר כך צומח, זאת אומרת זה הדומם, אחר כך צומח, ואחר כך חי, ואחר כך המדבר שבעולם הזה. כן, ומדבר שבעולם הזה הוא מגיע היום למצב מאוד מאוד מיוחד, מצב הקריטי, שבעצם הוא הגיע, כל ההתפתחות הזאת זה התפתחות האגואיסטית, האגו, שמתפתח, הרצון לקבל, הרצון לספוג, הרצון להשתמש בלנצל את הסביבה, לנצל את עצמו כדי לעלות כוח החיות, כוח החיים. זה האגו הכוונה. ואז אנחנו היום הגענו במין האנושי למצב, זה 2010 נגיד, כן? למצב מאוד מיוחד, שכאילו אנחנו מימשנו, אימצנו את כל האגו, כל הרצון לקבל שהיה אצלנו, ונמצאים באיזושהי תקופה, באיזשהו מצב שאפשר לקרוא אותו משבר. כך מתייחסת למצב שלנו חוכמת הקבלה. היא אומרת שאנחנו הגענו למימוש, אנחנו יכולים עוד להמשיך. ודאי שיהיו עוד טלפונים ומחשבים גדולים יותר ויותר מורכבים, ודאי שיהיה לך שם כל מיני שכלולים שבחיים, אבל בעצם לדרגה האנושית אתה לא יוכל למלות אותה במילואים ולהרגיש שאתה חי ומתמלא יותר ויותר. שהייתה לך כל הזמן מגמה, נגיד משך ההיסטוריה של המדבר, נגיד מלפני מינוס 100,000 שנה. כן? זהו. אז תמיד היית רץ וחושב שלילדים שלך יהיה יותר טוב, לעוד שנה, לעוד שנתיים יהיה לך יותר טוב, שהאגו שאתה עכשיו הולך למלות, אתה תהנה בו יותר, אתה עשית מהפכות, אתה עשית כל מיני שינויים, שכלולים שבחברה, בטכנולוגיה, וכן, בתעשייה וכן הלאה. ועל ידי זה חשבת שאתה מגיע למצב, לאיזה מין שלמות על פני האדמה, כן? על פני כדור הארץ, שאתה תבנה משהו שיהיה טוב. לך, אחרים, ודאי שלא יכול להיות אני בלעדיהם, כי הם שכנים שלי, אנחנו איכשהו נגיע לפעם לחיים טובים. כך חשבנו, ולזה היינו כל הזמן מתקדמים. היום אנחנו איבדנו את אותה המגמה, אותו היחס להתפתחות שלנו כבר אין לנו. אנחנו כבר מסתכלים על התפתחות שלנו קדימה, בוא נגיד, מאמצע המאה הקודם. התחילו אנשים, לא סתם אנשים הרגילים, אלה פילוסופים, פוליטולוגים, התחילו כבר להבחין, זה מקלאב אוף רומא, כן? התחיל העניין הזה, ועוד שהתחילו להרגיש שזהו, המדרגות שלנו הן כבר לא מדרגות, אנחנו לא כל כך עולים, אנחנו כבר מתחילים במשהו לעצור, יש איזשהו מין עייפות במין האנושי בכלל מכל הריצה הזאת, בכלל מכל ההתקדמות הזאת. אדם מתחיל ללמוד מכל אלפי שנות הריצה האלו ותחרות מה יש לי מזה? הוא מתחיל לשאול על מהות החיים, שבסופו של דבר מי כאן מרוויח מכל זה? ויותר ויותר אנשים שואלים, ולכן נכנסים לייאוש, להתאבדויות, לסמים, למשבר משפחה ועוד ועוד ועוד. משבר הכללי שאני כאן ציינתי שזה האופייני לרגע זה. וכאן אנחנו מדברים על המדרגות האחרות של העלייה. אני לא ציינתי כאן מדרגות, אלא כן, עשיתי ככה קו חלק. אבל באמת שכאן זה כל מדרגה ומדרגה. זה תמיד ככה. מדרגה, 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 מדרגה. ככה. כי תמיד זה בא קצת בקפיצה. לפעמים הקפיצות האלה נעשים על ידי פריצה בטכנולוגיה. נגיד כמו המציאו הדפסת הספרים, או קיטור, מכונת קיטור, או אינטרנט נגיד, וכן הלאה, כאלו דברים ממש מהפכנים. או שזה נעשה על ידי מהפכות, כמו איזה מהפכות בצרפת, ברוסיה וכן הלאה, ועוד ועוד דברים. מה שלא יהיה, מדרגות האלה עכשיו הם... אנחנו כבר לא יודעים לאן להתקדם. אין לנו אף פעם שלא היה דבר כזה, אבל היום אין לנו רצון להתקדם. אנחנו כאילו איבדנו, אנחנו עושים את זה, אבל מתוך הייתי אומר אינרציה, מיוחדת, מסוימת כזאת, מהשנים והדורות שעברו, ויש לנו עוד רשימות האלה. אבל ממש הקדימה לא מאיר לנו, לא מושך. מה שאם כן לא היה בכל המגמה הקודמת, ממקום למקום. וכאן אנחנו כאילו גומרים עם המדרגות האנושיות, שהתפתחנו על ידי האגו שלנו משך הזמן. משך הזמן. זהו. ומגיעים לשלב אחר, שעל זה מדברת חוכמת הקבלה. שעכשיו אנחנו צריכים להתחיל לדבר על התפתחות אחרת, על התפתחות באמת מן האדם שבנו, האדם שבנו, שצריך להתפתח לא באיך לשרת להגוף שלו משך 70 שנותיו שהוא חי, כן? אלה שצריך להתפתח, נגיד אנחנו התפתחנו, אנחנו נעשה את הקו הזה, האגו התפתחנו עד כה, כן? נגיד הגענו עד כה, כן? זה 2010, לפי החשבון העברי זה 5770, ונשאר לנו עד 6,000 שנה, עוד זמן לעשות שינויים שבאנו, ולהגיע לשלמות. ושלמות הזאת הוא לא על ידי גדילת האגו שעשינו עד כה, גם כן האגו שלנו, סליחה, נכתוב בעברית, האגו שלנו, כן? אלה שהשלמות שלנו אנחנו משיגים על ידי שימוש באגו בצורה אחרת, על ידי צורה הפוכה, שאנחנו עכשיו מתחילים להשתמש באגו לא כדי לעצמו, שכל הזמן ככה כל אחד מאיתנו היה משתדל כמה שיותר לפתח את האגו והיכולות שלו כדי למלות את עצמו ולמשוך הכל לעצמו, אלא ההפך. עכשיו מגמה היא תהיה אחרת, לזולת. ובזה אנחנו משיגים דרגה, תפיסה, קיום, מציאות, שהיא נקראת מציאות עליונה. זהו. המציאות העליונה. או עולם העליון וכן הלאה. למה? כי אנחנו יוצאים מעצמנו, מתוך האגו שלנו, ומתחילים לקלוט, אבל מחוץ לנו, בנתינה. אין לנו אחרת איך לקלוט. כי בעצמי שאני קיים עכשיו, אז אני סוגר בתוכי את הכל, רק כמה שאני יכול למשוך, כמה שאני יכול למלות את עצמי, ופני שאגו שלי הוא קטן, אז החיים שלי הם קטנים, מוגבלים, וגם כן נגמרים מהר, זמניים כאלו. מה שאם כן, אם אני יוצא לכיוון הזולת, ואהבת רעך כמוך, אז זה בעצם האמצעי להגיע לכלי, להרגשת החיים, להרגשת התפתחות וחיות בלתי מוגבלת. לא מוגבלת בכלי הקטן שלי. כמה אני יכול לאכול, כמה אני יכול ליהנות, כמה אני יכול... כל דבר אצלי מוגבל עד שנגמר. ואם אני יוצא החוצה, אז אני יוצא החוצה להטבע השלם הנצחי. ואז אני מזדהה עמו, ומתחיל להתפתח שם ממש בכיוון בלתי גבולי, בכיוונים... אין סוף כיוונים, אין סוף מילואים, אין הגבלות. כי אין לך משהו מקביל אותך, כי אתה לא נסגר בתוך הקונחייה הקטנה שלי, שלך, כן? זהו. לכן המגמה היא תהיה מגמה להשפיע לזולת. וזה בעצם הסולם המדרגות שאנחנו צריכים להגיע אליו עד סוף 6,000 שנה. שכאן זה 125 מדרגות, ומהאפס עד 125, שזה נקרא גמר התיקון, ועליהם מדברת חוכמת הקבלה, איך אנחנו עוברים במדרגות האלו. ככה. למשיך? כן, אני אמשיך. המדרגות האלה, אומרת חוכמת הקבלה, הן גם כן מתחלקות לחלקים, שהם המדרגות האלה נקראים העולמות. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון. ועד שמגיעים למדרגה העליונה ביותר, שנקראת עולם אינסוף. גם כן כל מדרגה, כמו שאנחנו לומדים, היא מתחלקת לספירות, אז יש לנו 5 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. אז יש לך, אם כך, 5 עולמות, 5 ספירות, 5 פרצופים בכל אחד, לכן יש לך 125 מדרגות. זה דבר אחד. דבר שני, איפה המדרגות האלה נמצאים? באגו שלנו. באגו שלנו נמצאים, לא באף מקום אחר, כמו שעכשיו. וזה אנחנו לומדים מתפיסת המציאות, במיוחד שיש בחוכמת הקבלה חלק כזה. כי כל המציאות, ולזה מסכימים היום פסיכולוגים, סוציולוגים, דווקא היום קראתי גם כן איזה מאמר מאוד יפה שמדובר על זה. אנחנו נלמד אותו אולי אפילו בימים הקרובים. על התפיסת המציאות שבאמת מסכימים כולם, שם קבוצה גדולה של מדענים מסכימה כבר לזה שבאמת המציאות נתפסת בתוכנו, לא שיש לה תפיסה אישית סובייקטיבית, צורה סובייקטיבית למציאות, אלא היא ממש מצטיירת בנו בלבד. כבר הם מגיעים לכאלו ההחלטות, הסיכומים. אז לכן אני רוצה להגיד שגם כמו שאנחנו עכשיו תופסים את המציאות שלנו, את היקום והתפתחות וכל ההיסטוריה שלנו והיום מה שקורה לנו, אנחנו תופסים בתוך 5 חושים שלנו, וזה מצטייר במוח שלנו כאן על המסך שנמצא באחרית המוח, כן? כמו מסך קולנוע, כן? תמונה הפוטוגרפית שלנו, כך אנחנו גם כן מתפתחים הלאה. רק אנחנו מתחילים להשתמש באגו שלנו בצורה הפוכה, בתחייה, ביציאה החוצה. ואז כאן אנחנו רוכשים התפתחות שלו בלתי מוגבלת, מאוד מאוד גבוהה. לא בלתי מוגבלת, ודאי ש-125 מדרגות בסך הכל. אבל הם תוספת מאוד גדולה לאגו שיש לי היום. באמת האגו האמיתי הוא מתחיל מאפס, שאני מתחיל על ידי חוכמת הקבלה לפתח את עצמי לכיוון יציאה החוצה, לכיוון הזולת. ושם אני בונה מדרגות ההשגה האמיתיים, והם כולם מצטיירים בתוך הרצון שלי האגואיסטי שמתפתח יותר ויותר. אבל האגו עובד בצורה הפוכה, בצורת הנתינה, בצורת האהבה, ולכן הוא בלתי מוגבל. מצד אחד מתפתח האגו, רצון לקבל הגדול, מצד שני אני משתמש בו בהפך, כדי לצאת מעצמי החוצה, בהתנגדות, בהתהפכות שלו ליציאה ולא לקליטה פנימה. ואז לכן בזה יש לנו שיטה אחרת לגמרי, שאנחנו בזה לא מתפתחים כמו דומם, צומח וחי, אלא ממש בזה אנחנו נעשים בדרגת האדם, לא המדבר כמו שהיה כאן, אלא אדם, אדם שהוא דומה לבורא. מה זה דומה לבורא? ש נעשה כמו כל הכוח הכללי של הטבע, האלוקים בגימטריה הטבע. אז אנחנו מתחילים לתפוס את כל הטבע החיצון, מה שבאמת נמצא, האור העליון, בתוך הרצון שלנו. אנחנו תופסים אותו עיגול אחר עיגול, מעגל אחר מעגל, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ובזה אנחנו נעשים דומים לאותו כוח הגדול, שנמצא בכל המציאות, כוח היחיד, אחד. ואז אנחנו קולטים אותו, משיגים אותו, לפי החוק השתוות הצורה. כמו שהוא משפיע לנו, אנחנו משפיעים, אנחנו יוצאים לקראתו ומשפיעים לו. ואז אנחנו נפגשים. יוצא שאני ככה יוצא מעצמי, כן? מתוך האגו שלי, כן? וכמה שאני יכול לצאת החוצה, ככה אני משיג עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר את הכוח העליון הזה. או אפשר להגיד שבמעגלים סביבי, ככה, אנחנו נמצאים, כן? עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. וככה אנחנו עולים במדרגות האלו של 125 מדרגות. ומשיגים ממדרגה הראשונה שאני יוצא מתוך האגו שלי, שאני לא משתמש בו בצורה לעצמו, אלא לכיוון לזולת, אז מיד אני מתחיל להרגיש את עצמי ששייך לא לבפנים, לא בתוך החי, דומם, צומח, חי ומדבר שבעולם הזה אני נמצא, לא בתוך החיים האלו, הקטנים שתלויים בגוף שלי, הגשמי, בעצם בדרגת החי שתלויים. אין? אלה אני מתחיל להרגיש שהכלי שלי ואני תלוי בחיצוניות, שאני שם נמצא. ולכן אני מגיע לשלמות ונצחיות. ומימוש בזה, איך שאנחנו מגלים את זה, המימוש, הוא על ידי החברה. שכל החיים שלנו, כמו שאנחנו התפתחנו עד כה, בסביבה, בחברה, ובעצם אנחנו יכולים להגיד במה אנחנו כל כך שונים מהאדם שהיה חי במערות לעומת האדם שעכשיו חי באיזשהו מגדלים, וזה שהסביבה היא השתנתה, שאנחנו, כמו שכתוב, לכו ותתפרנסו זה מזה, על ידי קשר בין בני אדם, אנחנו מייצרים כל מיני דברים, כל אחד הולך למקצוע שונה שלו, ואז משרת לאחרים, ואז אנחנו יכולים להיות יותר מומחים, ויותר מורכבים ככה בעבודות שלנו וכן הלאה. אותו דבר ברוחניות. התפתחות היא גם כן אך ורק על ידי החברה. זאת אומרת, אם כאן, בכיוון האגואיסטי, הכיוון הקודם, ההתפתחות, אני הייתי מתפתח כדי לנצל את החברה לטובת עצמי. אז עכשיו אני מתפתח לכיוון לטובת הזולת. לטובת הזולת. זאת אומרת, מיד כשאדם מתחיל לשאול איך הלאה להתפתח במגמה החדשה, בשיטה החדשה, מעל האגו ומעל העולם הזה, הוא רוצה הלאה באיזושהי צורה להתפתח חדשה, שיש לו כבר דרישה לזה, הוא מגיע לחומת הקבלה, הוא מיד נכנס לקבוצה. גם כן סביבה. ואז על ידה מתפתח כבר איך לצאת מעצמו, איך לתת, ועוד ועוד ועוד. ככה שכל הזמן עולה ויותר ויותר. ואז אנחנו יכולים לפי זה להבין המהות ההתפתחות שלנו ומהות המדרגות, שבעצם אני שמתפתח ברוחניות, אני צריך לקלוט בתוכי כל המציאות מה שיש מחוץ לי, וכמה שאני קולט אותה יותר ויותר ויותר, כך אני מתפתח. זה בעצם כל הנשמה שלי, הנשמה שלי, ממש, הכל מה שמחוץ לי. ואז אני רוכש אותה, דרגת נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. או כמו שדיברנו, עולם העשייה, יצירה, בריאה, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואדם קדמון. עד שאני תופס את הכל יחד, הכולל הזה, זה נקרא עולם אינסוף. ואם אנחנו ניגש למימוש הפרטי, אני כבר מסיים. אז מימוש הפרטי הוא מאוד פשוט יוצא. שיש אני, ויש זולת, וביני ובין הזולת יש חמישה העולמות האלו. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות אדם קדמון. 125 מדרגות. ואז שאני רוצה להתפתח ולצאת מעצמי, אז אני צריך להגיע פשוט לאהבת הזולת, כמה שאני יכול להתחבר אליו, ללכת לקראתו, לבטל את האגו שמפריד, זה כל האגו, שכל הזמן יותר ויותר ויותר נגלה, 125 מדרגות, גילוי האגו, ו-125 מדרגות העלייה על פני האגו הזה להשפעה. ואז יוצא שכל הזמן אני בעצם עובד בקבוצה כלפי הזולת, שעוזרים לי הקבוצה, הסביבה, החברים, ואני עוזר להם יחד לבטל את האגו של כל אחד ואחד כדי להגיע למצב של איחוד. ובזה אנחנו מממשים את כל המדרגות, את כל האגו שלנו, כל הרצון לקבל שלנו, שהאגו הזה הוא עזר כנגדו, ומגיעים כאיש אחד ללב, בלב אחד לגמר התיקון. ואז בכמה שאני מגלה את היחס לאחרים כמו חיבור ואהבה, בהתאם לזה אני מגלה את הבורא בפנים. המדרגות האלה שאנחנו קוראים אותם נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, כך אני קורא מדרגות הרגשה, השגת הבורא, איך שאני תואם אותו. כמו שכתוב, תאמו וירו כי טוב השם. אז תאימות האלו, כמה שאני מרגיש אותו בכלים שלי, הם נקראים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. וזה מה שאני מגלה. אז יוצא שהבורא מתגלה בינינו, במידה שאנחנו יכולים להתקרב, זאת אומרת לעלות בסולם המדרגות. תן לנו כמה פסוקים.
אז המדרגות שלנו הן גם עולות וגם יורדות, מסתבר. אז אומר לנו בעל הסולם, במהותה של חוכמת הקבלה. אז אומר,
סדר... אתה כבר נוגע כאן למשהו אחר. בוא אני אגיד כמה מילים, אחר כך יהיה לנו יותר ברור מה שהוא אומר. אני מצטער. כי אתה, על זה לא דיברתי. אז אתה לא בא לחזק את הדברים שלי, אלא להוסיף. אנחנו נמצאים באיזשהו, אני אמרתי, מלפני מינוס 15 מיליארד שנה, נוצר היקום. אבל לפני שנוצר היקום, יש ירידה מעולם אינסוף, דרך כל אותם החמישה העולמות, לעולם שלנו, ובעולם שלנו התחלנו להתפתח, ועכשיו אנחנו נמצאים ב-2010, וצריכים בחזרה לחזור לאינסוף. אז יש מדרגות של ירידה מאינסוף לעולם שלנו, אין? שהם בונים את העולמות, מערכת, הסביבה, ואחר כך אני כאן, באותה הסביבה, באותם המדרגות, עולה למעלה. אז כשאני מתחיל לעלות, יש לפני כבר מדרגות האלו, הן כבר מוכנות, ומשפיעות עליי ועוזרות לי לעלות. לכן יש ממעלה למטה, ויש ממטה למעלה. המצב הראשון הוא נקרא מצב א', נגיד, כן? ככה בחוכמת הקבלה הוא נקרא. זה מצב ב', של העלייה, מצב א' הוא עד כאן, בעצם עד הירידה, וכאן כשאנחנו מתחילים את העלייה, זה כבר נקרא מצב ב', ושמגיעים, אז זה מצב ג'. בבקשה.
והנה בכללה מתחלקת החוכמה הזאת לבית סדרים, המקבילים זה לזה ושווים זה לזה, כמו בית טיפות מים. ואין הפרש ביניהם יותר, אלא רק שסדר הראשון נמשך מאלה לטאטה עד לעולם הזה, וסדר השני מתחיל מעולם הזה והולך מטאטה לאלה, בדיוק על כל אותם הדרכים והרכבות שנרשמו משורשם, ואת הופעתם בהתגלותם מאלה לתתה. סדר א' מכונה בשפת הקבלה סדר השתלשלות העולמות והפרצופים והספירות לכל מקריהם, עם קבועים מבני חילוף. בסדר הבית מכונה בשם השגות או מדרגות של נבואה ורוח הקודש, אשר אדם הזוכה לדבר מחויב ללכת באותם המבואות והדרכים ולהשיג כל פרט וכל מדרגה לאט לאט בדיוק נכון על פי אותם החוקים שנרשמו בהם בעת התעצלותם מאלה לתתה. בעל הסולם מהותה של חוכמת הקבלה.
כן. זאת אומרת, לא משתנה כאן כלום. הכל מוכן, חוץ מאדם, שום דבר לא צריך להשתנות. כל מה שמשתנה וכל השינויים הם בתוך האדם. כן. משהו מפיזיקה קוונטית?
נראה אם נגיע לקוונטים. קודם רוצה להתחיל מהבסיס, אם אפשר לשאול. כן. אפילו אם אפשר להציג את הסרטוט הראשון.
הראשון, בסדר. יש לנו פרופסור שהוא תמיד בספקות.
בסרטוט...
זה?
כן. בסרטוט הראשון, אנחנו, נאמר, לפני המשבר, רואים למעשה את הדברים בצורה של עבר. אם אני מסתכל על העבר של האנושות, אז אני מגלה שהיו מדרגות. אבל אם אני, נגיד, הייתי בשנת 1903, אז לא ראיתי שאני הולך לקראת עוד מדרגה ועוד מדרגה. לא ראיתי שום מבנה. אפילו היו מקרים של טעויות, שאנשים, שהאנושות הלכה בכיוונים שונים, והכוחות אילצו את המציאות של האדם להתפתח לאיזשהו כיוון, בלי שהוא יהיה מודע אפילו.
עכשיו, פעם אנחנו לא יודעים לאן אנחנו מגיעים. ודאי, אנחנו מציבים תמיד לעצמנו איזה חלום, ומגיעים למשהו אחר. אתה מכיר את זה מהחיים?
כן, כן.
נו.
עכשיו, יש לנו את הנקודה שאנחנו צריכים לעבור לחוכמת הקבלה, לרוחניות.
כן.
בנקודה הזאת, לפי מה שאני מבין, וזה אתה צריך לתקן אותי אם אני טועה, אנחנו למעשה רואים שיש מציאות אחרת, שהיא במבנה כזה שיש תוכנית. פתאום אני מגלה שיש איזושהי תוכנית, ואולי אפילו הטבע אומר, בוא תשתתף בתוכנית כשותף מלא.
פעם ראשונה. כן. אני שומע שמזמינים אותי להיות שותף. זאת אומרת, להכיר תוכנית, סיבה ומטרה וההוצאה לפועל, כן? ממש מימוש. כן, ו?
אז מה היחס שלי לזה שאומרים לי, יש פה תוכנית, בוא תשתתף. מה חסר לי עוד טיפה, הקצת הזה, כדי שאני כן אשתתף?
אנחנו צריכים כאן רק לחוכמת הקבלה. מדע, אני מצטער להגיד לך, בכל זאת אתה ממחה במקצוע שלך, פיזיקה קוונטית זה דבר מכובד מאוד היום. אמנם שאתם מתעסקים בדברים הבזויים ביותר, בחלקיקים מיתים. למה אתם כל כך חשובים? אני לא יודע. סליחה שכך אני אומר. צומח לפחות, חי. וטרינר, אז הוא מתעסק בחי. אתם זה בכלל במשהו שאין בהם חיים. אבל זה יסודות, לכן אנחנו באמת מקשיבים את זה. אז לענייננו, אם הייתי יכול הלאה להתפתח לפי המגמה שלי, לפי השיטה הקודמת, אז לא הייתה לי שום בעיה. הייתי פונה למדע, פותח איזה מכונים חדשים למחקר, והייתי משהו עושה. העניין הוא שכל השיטה הקודמת היא נגמרת, ולא נגמרת בגלל שהמדע עצמה נגמר, אלא יש סוף למדע מפני שהרצון שלנו הוא מתחיל להשתנות, הוא מתחיל לדרוש מאיתנו התפתחות בשיטה חדשה, במגמה חדשה. וכאן לכן אנחנו צריכים לכן שיטה חדשה של התפתחות שלא היה לנו קודם. המדע של העולם הזה, שהיא בנויה כולה על חקר האגו וההתנהגות שלו, לא תעזור לנו. לא תעזור לנו. בעולם הרוחני, כל החוקים, אפילו אותם חוקי פיזיקה, כן, הם פועלים בצורה אחרת. כבר אתם, בגבול עם הרוחניות שחוקרים את החומר, כבר אתם מביאים לנו כאלה דברים שהראש שלנו, האגואיסטי, לא יכול לקלוט. חלקיק אחד נמצא בשני מקומות. לא שהוא רץ במהירות אינסופית ממקום למקום, לא. הוא נמצא מלכתחילה בשני מקומות בבת אחת. איך יכול להיות זה? זה שיזופרניה קוונטית. כן? אז, ועוד כאלה דברים. אז מה אני רוצה להגיד? שגם כן המוח שלנו, איך שהוא עובד בצורה לגמרי לא, לא מציאותית, לא... אז מה אני רוצה להגיד? שכבר גם מדע מראה בעצמו עד כמה שלא מסוגלת לעבור את הגבול לכיוון איפה ששם זה, בוא נגיד, אנטי-עולם. כן.
אז דווקא אני רואה יתרון בזה שאנחנו נגיד חוקרים את החלקיקים, כי בסופו של דבר הבסיס של המשבר זה שאתה מגלה שכמה שאתה נכנס לידע יותר ויותר ויותר, אם אתה לא אומר, רגע, אני פה למעשה אמור להשתתף עם הטבע, לקבל את התוכנית מידי הטבע, וזאת אומרת להיות בכוונה מלאה, אז פה אתה נעצר. אתה כמדען מגלה שפה אתה נעצר, בלי זה אתה נעצר.
זה דווקא הגילוי הגדול ביותר שיש לנו, מתנה הגדולה ביותר שיש לנו מפיזיקה. כי דווקא לא פסיכולוגים, ולא סוציולוגים, ולא פוליטיקאים ופוליטולוגים, אף אחד לא גילה את הדבר הזה שתפיסת המציאות תלויה במי שצופה. וזה באמת כל הכבוד לפיזיקאים, שאנחנו עוד לא תופסים את הגילוי הזה, עד כמה שהוא מיוחד, שאין עולם מחוץ עליך, אלא עולם זה מה שאתה מרגיש ואתה בונה אותו בפנים. זה מה שפיזיקה גילה דווקא. ופסיכולוגים עדיין לא יכולים לעכל את זה. אז נקווה שבכל זאת המדע הזה גם תעזור לנו בעתיד הקרוב. אבל מה שאם כן, בכל זאת אותו דבר מה שעושה לנו פיזיקה ובכלל כל המדעי הטבע בעולם הזה, גם כן חוכמת הקבלה בדיוק עושה לנו אותו דבר. היא מסבירה לנו מדרגות, עולמות, פרצופים, איך אנחנו עולים, מה סדר, מה קשר ביניהם, איך העברת האנרגיה, איך העברת הפעולות, סיבה ומסובב, איך להשתמש בזיכרון, במצבים הקודמים, כדי להשתדל לעלות יותר, ואיך לבחור את הדרכים לעתיד. כל אותם הדברים שאנחנו ממש לומדים מהעולם הזה במדעי הטבע שלנו, אותו דבר חוכמת הקבלה עושה לנו במדרגות לעולם הזו הנסתר כדי לגלות אותו. כן, שם בבקשה המיקרופון.
אם אני אסתובב ברחוב ואני אנסה להיכנס לראש שנניח זוג צעיר, חבר'ה בגילאי 30, אני אשאל אותם להתפתחות ומדרגות, אני מניח שהם יענו לי, תשמע, אני קודם רוצה לקנות דירת 3 חדרים, עוד כמה שנים אני אתקדם לדירת 4 חדרים, עוד 10 שנים אולי אני אקנה כבר קוטג', אני אקנה מכונית יותר זה, אני אתקדם בעבודה, כאילו אני שואל אותם מדרגות והתפתחות, זה מה שאני מניח שיענו לי.
אתה צודק מצד אחד, ומצד שני, אם אנחנו רואים על התפתחות העולם, אנחנו רואים שבכל זאת יש מגמה מאוד ברורה לזה שאנשים מאבדים אינטרס, התעניינות לסדר החיים האלו, כמו שאתה אומר. אתה רואה, לא רוצים להתחתן, לא רוצים להביא ילדים, אלו שמתחתנים מתגרשים, לא מוצאים טעם בחיים משותפים, אדם נעשה יותר אגואיסטי, הוא לא יכול לסבול את השני, הוא לא יכול לסבול את כל ההתחייבויות האלה, גם את עצמו קשה לו לסבול. הוא רוצה לסגור את עצמו אחרי הסמים ואלכוהול ואיזה מה ש... תראה כמה שהזמן שלנו מאפשר לאדם להתבלבל, לשקר לעצמו. טיולים למיניהם וסרטים ומה שלא. כן, יש לפניך בכל מקום במשהו לעסוק, לא לחשוב על עצמך. ואתה לא יכול. אתה בכל זאת נמצא אחרי כל הדברים האלה, מה הייתי? הריקנות הזאת היא עולה מבפנים, ואין מה לעשות. וכאן לכן נכון שאתה אומר על אנשים שבינתיים הם צריכים להסתדר, וגם חוכמת הקבלה אומרת שהטבע מעורר באדם, הרצונות האלה בסיסיים, ואדם צריך למלות אותם. ברור שאם אין קמח אין תורה, מה שנקרא. אבל יותר ויותר אנשים מתחילים להרגיש שהם צריכים קודם לקבל תשובה בשביל מה אני צריך את זה. אחרת אני מוכן לחיות ברחוב. אני צריך לדעת בשביל מה אני עכשיו נכנס לאוניברסיטה ול-20 שנה למשכנתה ולכל מיני דברים ולילדים ולהכל, כדי מה? לקראת גיל 50 מה לעשות? להתחיל לטפל בנכדים? ואחר כך שהם יטפלו בי בבית אבות במקרה הטוב, ואז אני אלך. אנשים שואלים על טעם בחיים, על מהות החיים, מה לנו מכל התהליך. ועל זה הם צריכים תשובה, אחרת להתחיל אפילו חיים קשה. אתה רואה מה שקורה עם דור הצעיר. כשאנחנו רואים אותו, אנחנו אולי לא מבינים מאיפה בא לו כל הזלזול הזה ויחס, וזה בא מתוך חוסר התשובה על מהות החיים. לכן רוצים אנחנו או לא רוצים, אתה יכול לתת לי דוגמאות כמה ש... ואני מכיר אותם גם כן, אבל העולם הוא מתנהג לפי האגו שכל הזמן גודל, מגיע עכשיו למצב שאו שממלא את עצמו בצורה אגואיסטית, אם היינו ממלאים, לא הייתה בעיה, אבל אנחנו מתרוקנים, כמה שמתמלאים מתרוקנים ועוד יותר מהר, וכמה שאנחנו מייצרים לעצמנו כל מיני אמצעים איך למלות את עצמנו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, עוד יותר מהר מתרקנים. זה פשוט המלאך המוות. ואיך שמסבירים לנו מקובלים, בחומת הקבלה כתוב על זה הרבה. ולכן אין לנו ברירה אלא ללמוד את המגמה החדשה, איך אנחנו יכולים ליהנות בכלי לא מוגבל, שהמילוי שלו גם כן לא מסתלק. וזה כלי שמחוץ לנו. לכן האור נשאר בכלי של אהבה. נצטרך להגיע אליו. כן.
רב, אתה מתאר כאן מצב שבו בעצם האגו הגיעו למקסימום שלו, וכל כולו האדם חושב רק על עצמו, ועכשיו הוא יתחיל לעשות פעולות, להתחיל לאהוב את השני.
דווקא כן.
זה הפוך לו לגמרי.
או, נכון.
זאת אומרת, איך זה קורה? זה נוגד את כל מה שהוא הכיר וידע עד עכשיו.
נכון, אבל דווקא ככה זה קורה. גם כן אנחנו רואים את זה, אנחנו לומדים איך שזה קרה עוד בדיוק באותו דבר במלכות דה אינסוף. במלכות דה אינסוף, אחרי שהתפתחנו בדלת בחינות דאור ישר, כן, כולם זוכרים את הדברים האלה, שהאור העליון פיתח את הרצון לקבל בצורה א', ב', ג', ד', דרגות ההתפתחות, וכאן מילא את הכלי הזה עד בלי די, במלואה. הכלי הזה, מה הוא הרגיש? קודם כל שהוא היה מלא ולא היה אור מסתלק. היה עוד דבר אחד, הכלי הזה בסופו הוא התחיל להרגיש שיש כאן מישהו שממלא אותו. ומישהו הזה הפוך ממנו, וכלי התחיל להרגיש שחסר לי קשר עמו. זה מה שמקלקל לנו כל החיים שלנו. הבורא מקלקל לנו את החיים. הוא מעורר עכשיו באגו שלנו, שבאקספוננט ממש הגענו לאיזשהו מצב שהכל יש לי בעולם הזה. מה חסר לנו? אנחנו יכולים לעשות את העולם הזה יפה מאוד, אנחנו מקלקלים אותו כולו. וחוץ מזה, מתגלה משהו שנקרא מה טעם בחיי, שאני שואל. זה אני שואל על השורש. מאיפה אני, מה אני, מי אני, וכן הלאה. ובשביל מה אני, זה אני צריך לדעת. זה שאלה על השורש שלי. ולמרות שהרצון לקבל יכול להיות גדול, הוא יכול להיות מלא כמו במלכות דה אינסוף. עד אפילו שכך, אמנם שהוא ריק. כן? אבל אפילו שהיה מלא. אם מתגלה עוד נקודה ממדרגה יותר עליונה, נקודת החיסרון, לא שווה לי כלום. הכל זה, אני מרגיש שללא תועלת. ולכן, אנחנו זיהים כבר כאן שיטה איך לפתח את הנקודה הזאת, איך לתת לה מילוי. לרצון נקבל כבר מילוי, אנחנו ניסינו לעשות. אין מילוי. הלוואי שאנחנו נדע איך לממש את החיים שלנו בצורה רגילה, כמו ככה, שלכל אחד יהיה מה שצריך. הוא אומר, דירה 3 חדרים, 4 חדרים, כן, שיהיה לכל אחד, שיהיה לכל אחד מה שצריך לו, בצורה נורמלית, אף אחד לא אומר על זה. אבל שאתה תדע איך לפתח את הנקודה הזאת, שזה הרצון שמתחיל להיות בוער לך. וכאן, הנקודה הזאת, רק על ידי חומת הקבלה אתה יכול לפתח. לכן זה מה שמתגלה, ואנחנו רואים בכל העולם שאנשים מתחילים לזה להתעורר. ולכן קיבלנו רשות בעצמנו לפתור חומת קבלה, להתחיל לפרסם אותה לכולם. אחרת בשביל מה? אם לא הייתה נקודה הזאת מתגלה, נקודה שמדברת על הסיבה, על הבורא, שבעצם זאת השאלה עכשיו, כן? אם הנקודה הזאת לא הייתה מתגלה, לא היינו צריכים לפתוח חומת הקבלה, היינו סוגרים אותה גם כן בינינו, כמו שאני הייתי עם המורה שלי. נו? אלה, מפני שכבר הגיע הזמן, וזה סימן שאנחנו רואים בחוש, באנושות, עד כמה שאנשים מתחילים להשתוקק ולהגיע, לכן חייבים דווקא לפרסם. כן.
ברמה הפרקטית, מי שמתחיל ללמוד את חוכמת הקבלה מתחיל לעלות לטפס במדרגות, או שיש איזושהי תקופת ההכנה?
כן, בדיוק. ישנה תקופת ההכנה, ותקופה לא פשוטה. אם אנחנו ניקח את כל השרטוטים האלו, אנחנו צריכים להוסיף שם, נגיד ככה, התפתחנו משך ההיסטוריה מיליארדי שנה, התפתחנו מאדם הראשון בגילוי חוכמת הקבלה 5770 שנה, עכשיו אנחנו צריכים להתפתח עד 6000 שנה, עד 6000 שנה, עוד 230 שנה יש לנו, וכשאנחנו נכנסים עכשיו להתפתחות, יש לנו תקופה הראשונה שזה נקרא זמן ההכנה. זמן ההכנה. זהו. תקופה לא פשוטה, אנחנו נמצאים איתכם בה, אנחנו הפותחים אמריקה, אתה יודע, ככה, אלו
דור החלוץ.
החלוצים, נגיד, כן, החלוצים הרוחניים. זה מילים יפות דווקא. זהו. ואחרי זה מגיע כבר גילוי לכל העולם, ואז אנחנו נמצאים בעצם במצב הכי לא נוח. זהו. נמצאים בין עבר לעתיד. כן, אבל תפקיד מחייב. הזמן ההכנה הזאת יכול להיות קצר, כמה שנים, ויכול להיות עשרות שנים. ויכול להיות כמה עשרות שנים. אני לא יכול, לא רוצה להסתיר את הדברים, זה פשוט תלוי במהות, בכמות, באיכות, בהצלחה, בהפצה. כן.
יש פה עוד הרבה שאלות מהאינטרנט, אבל נתחיל בשאלות הפשוטות. אלי מרעננה, איך מתרחש המעבר למדרגה הרוחנית הראשונה, בפעם הראשונה? ואלכס מערד שואל, איך אני משיג את ה-125 מדרגות בדרך היעילה ביותר?
רק על ידי הקבוצה. גם כן, על שאלה הראשונה והשנייה, גם לרעננה וגם לערד, אותו דבר. רק על ידי ההשתתפות בקבוצה, כמה שיותר בצורה מועילה. עכשיו אנחנו מתחילים, במיוחד אחרי החגים, להיכנס בהכנה לכנס הגדול. אני מזמין את כולם, גם באולם וגם כאן, להשתתף בזה ולשלוח לנו כל מיני עבודות שלהם, להשתתף בהכנה לערבי תרבות ולכל דבר. וזה השתתפות עצמה, היא בעצם קושרת את האדם לחברה שמתקדמת, ואז הוא מקבל מזה כוחות הנוספים להתפתחות. בזה הוא יכול לקצר את הדרך. בלי זה דרך יכול לקחת שנים, שנים ארוכות. עוד איזה קטע?
כל העולמות העליונים והתחתונים וכל אשר בתוכם לא נבראו אלא בשביל האדם, כי כל אלו המדרגות והעולמות לא באו אלא כדי להשלים הנשמות במידת הדבקות שהיה חסר להם מבחינת מחשבת הבריאה, שמתחילה נצטמצמו ונשתלשלו מדרגה אחר מדרגה ועולם אחר עולם עד לעולם החומרי שלנו, בכדי להביא את הנשמה בגוף של עולם הזה.
בסדר, תן בבקשה מאחריך מיקרופון, כן.
כשאני משיג את המדרגה הראשונה,
לא שמעתי.
כשאני משיג את המדרגה הראשונה,
כן.
האם אני קם בלילה ורואה שלט, הגעת למדרגה הראשונה, או אם זה מוסתר, אפילו כל המדרגות, אני לא יודע בדיוק איפה אני בסולם.
לא, אדם יודע איפה הוא נמצא. הוא יודע איפה הוא נמצא, לעת עתה. לא יודע בדיוק המדרגות האחרות. נגיד היית ילד בן 5, אז פחות או יותר הרגשת שאתה ילד ואתה בן 5, אמרו לך, גם אתה ראית את זה לפי האנשים יותר גדולים, יותר קטנים וכמוך, איפה שאתה נמצא. אבל על דרגות יותר עליונות, מה שם בגיל 20, 30, 40, 50, אתה זוכר איך שאתה הסתכלת עליהם, שזה משהו בכלל לא מציאותי. בשביל מה בכלל הם חיים כל כך הרבה? טוב לי, ככה ילד, נכון? מה, אני לא זוכר, אני זוכר טוב מאוד את עצמי, מה? נו, עד גיל 30, 40, בשביל מה הסכינים האלה? כן? ומה אני רוצה להגיד? שממש כך, אנחנו צריכים ללמוד מהחיים שלנו, כל ההסתכלות הזאת, כי הם רוחניות וגשמיות הם מאוד דומים, ולכן ככה זה מרגישים. זאת אומרת, בצורה יחסית, בהתאם להתפתחות שלך, אם אתה נמצא בדרגה נגיד בין 5 ברוחניות, אז בהתאם לדרגה שלך אתה רואה ומרגיש ומשיג את הכל, את העולם ואת הכל בדרגה שלך. שוב, כן, אפילו אתה מרגיש שאתה נמצא בעולם אינסוף, ועולם אינסוף כלפיך זה עולם הקטן שלך. ויש משהו גדול, גבוה, אומרים שם, יש יבשות, אמריקה, אסיה והכל, ואתה... אבל אתה קצת משהו תופס מזה. שומע. ככה זה ברוחניות גם כן. כי כל מדרגה היא כוללת בתוכה 10 ספירות, שיש שם כל המציאות. אבל תלוי בתוך 10 ספירות האלה, באיזה רגישות אתה נמצא כלפיהם. זהו. ואז אתה, נגיד, מאינסוף ועד עכשיו, כן? ואתה נמצא באיזשהו מקום, אז אתה תופס כל האינסוף במידה הזאת, נגיד. או במידה יותר גבוהה. כמו מרעוסטט, אתה מוריד משם את עוצמת המציאות. עד כמה שאתה עולה יותר, כן? עוד יותר, עוד יותר. כן? ככה העמידה הזאת היא שלך. ככה. וזה מעניין שמדרגות האלו הם, שאתה עולה עליהם, אתה נפגש עם כל אותם הכוחות שאנחנו קוראים אברהם, יצחק, יעקב, שאנחנו, כל התורה, אתה מתחיל לראות איך כמו שהמשה כתב, כן? אז כך זה אתה הולך ומממש אותה. כמו שכתוב בזוהר, כך אתה הולך ופותח אותו, את הזוהר, בצורה מוחשית, אפילו שאתה לא קורא את הספר. זה נכתב לפניך, כי ממה הם כתבו? הם כתבו מתוך זה שעלו ב-125 מדרגות האלו, ואז מתוך זה הם כתבו. פשוט הרפתקה, מה שהם עברו בתוך המדרגות, זה הם כתבו. לכן זה הוראה, ספר הוראות. הוא הלך הראשון, אתה אחריו, ואז מה שהוא כתב בשבילך זה ממש כמו מדריך. מדריך בדרך. כן, מה אתה מסתכל עליי? יש שם משהו?
יש קטע מעניין בדף השני, בכותרת, עלייה במדרגות, כל מדרגה היא מציאות שכולם רואים. נתחיל בשורה השנייה, מתחיל דהיינו. דהיינו שכל מי שבא לאיזו מדרגה מן ה-70 מדרגות שבאותו עולם, הוא משיג אותה צורה כמו כל המשיגים שבאו לשם. ומזה נמשך מה שאמרו חז"ל. כך היה אומר אברהם ליצחק וכדומה. ונשאלת השאלה, מניין היו יודעים את זה, מה שהיה אומר אחד לשני? אלא כנ"ל, משום שאותם שבאו למדרגה, ששם היה עומד אברהם או מישהו, אז הם רואים ויודעים כמו שאברהם ידע וראה. ולכן הם יודעים מה שאברהם היה אומר, וכל מדרגה ברוחניות הוא מציאות שכולם רואים המציאות, כמו שכולם שבאים לעיר לונדון באנגליה, כולם רואים מה שיש בעיר ומה שמדברים בעיר. בעל הסולם, שמעתי מאמר צדיק א'.
פשוט. אנחנו נמצאים בטבע, אנחנו לא בורחים בכלום, אנחנו רק משנים את הפרדיגמה, את המגמה. סך הכל. כן, אדון.
אני רוצה להתייחס לקטע הקודם, של בעל הסולם, שכותב בסדר הבית, אשר האדם הזוכה לדבר. איך אנחנו זוכים לדבר? זאת אומרת, זה לא שאנחנו משיגים את זה, אנחנו זוכים לזה. מה השחייה הזאת פה?
נכון, יפה מאוד. אתה מדבר כבר על מימוש. אנחנו דיברנו כל הזמן על המבנה, על הסכמה, על הקונסטרוקציה הזאת. ממה היא מורכבת, אבל לא איך אנחנו בדיוק עולים. אתה שואל כבר איך אנחנו מממשים את זה. אנחנו מממשים ככה. אני צריך להתקלל בקבוצה, ובהתקללות שלי בקבוצה אני משיג אין סוף אם אני מגיע אליהם בביטול האגו שלי. כאן זה כל העולמות, העלמות. עולמות זה עלמות, ביני לבינם. וכדי להגיע לזה אני צריך למשוך מהבורא שנמצא כאן עליי האור המחזיר למוטב, שנקרא אור מקיף. יוצא שכל פעם אני יחד עם הבורא עובד נגד האגו שלי כדי לעלות ולהתקלל עם כולם. זה נקרא בועל פרו, שיחד אני והאור המקיף הזה והבורא, אנחנו הולכים יחד, וכך אנחנו מגיעים לאיחוד עם יתר הנשמות. ואז יוצא ישראל לא ראה את הקודשי בריך הוא חדו, ישראל זה אני שרוצה להגיע לישר כל, הוא ראה את זה האור המקיף, זה התורה, אור המחזיר למוטף, וקודשי בריך הוא, זה מה שאני מגלה בתוך החיבור שלי עם אחרים. למה זה נקרא סגולה? כי אין לי ברירה, אני חייב את האור הזה שמשפיע אליי. זה לא בכוח שלי אני עושה את זה, אבל אני מושך אותו, מזמין אותו. כמו משה קטן, הבורא אומר, בוא אל פרו, אתה תלווה, אתה תחזיק אותי ביד, כמו קטנצ'יק. אנחנו נלך יחד וננצח. ולכן זה נקרא סגולה, כי באמת לא אנחנו עושים זאת, אלא זה נקרא עבודת השם, שאנחנו רק מזמינים אותה. ולזה כל התפילות שלנו, כל הבקשות שלנו, ונקווה שאנחנו כן נצליח. הכל לפנינו.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. יש כמובן לנו פה עוד הרבה קטעים נפלאים בנושא המדרגות. ותודה רבה לכם, צופים יקרים שהייתם איתנו. סוף שבוע נעים. ונשמח לראות אתכם בתוכניות הבאות שלנו של קבלה למתחיל. שלום ולהתראות.